טוב, שלום רבותיי. עד שניכנס לאינטרנט, אז נגיד כמה מילות פתיחה. הרעיון הזה של השיעור הזה, שהוא קצר של חצי שעה, הוא תוצאה של המחשבה הפשוטה לכולנו, שהיות ואנחנו נמצאים ודאי במקום ובדור שזקוק לתשובה כמו אוויר לנשימה, ובטח תשובה מהמקום היותר גדול וכולל שלה, אז חשוב מאוד שנלמד אורות התשובה בצורה מסודרת כל יום או כמעט כל יום, כשהמגמה היא באמת לראות את התפיסה הכללית עם כל הזוויות הפרטניות של הדברים דרך ספר אורות התשובה. השיטה של הלימוד היא תהיה, היות ובאמת סך הכל זה קצר חצי שעה, אז אנחנו נשתדל ללמוד כל פעם פסקה או לפחות קטע מפסקה, ושאלות כמו שביקשו עכשיו, אם אפשר ננסה קצת לקלוט כמה דברים, ואחר כך תוך כדי תנועה, אם תרצו, נשמח מאוד, יהיו שאלות. אז אנחנו נלמד בעזרת השם בשעה הזאת, בין 4 ל-4 וחצי, והקדמה מאוד מאוד כללית. ישנם הרבה ספרים שעוסקים בסוגיית התשובה. אבל יש משהו מאוד מיוחד בספר אורות התשובה. כלומר, לא שחז ושלום אנחנו ממעטים ספרים אחרים, אבל יש ערך מאוד ייחודי ללמוד דווקא את אורות התשובה. והשאלה היא באמת למה. כלומר, מה יש בספר הזה שהרב, תכף נראה, אומר בהקדמה שהוא כתב לספר הזה, שכל הרעיונות שלו והמחשבות שלו וכו', הכל מרוכז אצלו בתשובה. כלומר, אם היה אפשר לסכם את תמצית המחשבות של הרב, את תמצית מגמת החיים של הרב, אז הוא היה אומר מילה אחת, תשובה. והשאלה היא באמת, למה? אז זה מה שאנחנו ננסה להבין, ואנחנו נגלה תוך כדי תנועה, בעזרת השם, מה באמת הנקודות המייחדות את הספר הזה, את הכיוון הזה, את הגישה הזו וכו'. רק איזושהי הקדמה מאוד טכנית, הרב קוק סידר את ההקדמה של אורות התשובה, את ההקדמה שלו, ושלושת הפרקים הראשונים לפי הסדר שלפנינו. שאר הפרקים, אחרי שלושת הפרקים הראשונים עד סוף הספר, הרב ציודה ליקט מכל מיני מקומות בכתבי הרב, וערך אותם לספר שנמצא לפנינו, אורות התשובה. יש כידוע איגרת מפורסמת של הרב, נקראת איגרת שינה אינחת, שמופיעה בהוצאה הזאת של ישיבת אור ציון, שהכותרת שנתנו לאיגרת הזאת, ביסוד הכל ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. אני לא רוצה שנלמד את האיגרת הזאת, כי הרב קוק, כשהוא כתב את הספר, אז הוא לא הכניס את האיגרת הזאת כהקדמה. וגם הרב ציודה בעצמו לא, אולי סידר, לא סידר את האיגרת הזאת כחלק מההקדמה, לכן זה לא מופיע בספרים הרגילים אלא רק בהוצאה הזאת. לכן אני רוצה להיות נאמן לדברים, לא נלמד את האיגרת הזאת, למרות שזה מאוד מפתה אותי כן ללמוד אותה, לא נלמד אותה, אלא ננסה להיות מקורי לרב קוק ולרב ציודה, ומתוך כדי תנועה נגיע גם לאיגרת הזאת בעזרת השם. אז אנחנו היום נתחיל את ההקדמה של הרב. אז בואו נקרא. בהוצאה שלי פה, ההוצאה הצהובה זה עמוד כ"א. זה מתחיל, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה. כאן זה נמצא. אומר הרב, זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. עם מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי ערעור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחד הרי קשה שבקשות, שלא יצא עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. נקרא עוד משפט אחד, הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. אם כן, אנחנו רואים, לפי שלושת המשפטים שקראנו כרגע, כל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. או, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. או, הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותה. וכי אין דבר אחר בעולם חוץ מתשובה? אלא שכאן אנחנו נזקקים להגדרה יותר אולי מדויקת של המושג תשובה. מה זה בעצם תשובה? אז נלך רגע למקור אחד בחז"ל, שאולי הוא המקור הבסיסי ביותר לסוגיה הזו. יש כידוע מחלוקת בחז"ל בתחילת בראשית רבה, מהם הדברים שקדמו לבריאת העולם. דעה אחת אומרת, שישה דברים קדמו לבריאת העולם. מהם ששת הדברים שקדמו לבריאת העולם? המדרש שם לא דן ברמה הכרונולוגית, כלומר איזה דברים קדמו מבחינת לוח הזמנים לבריאת העולם, אלא איזה שישה דברים הם בעצם הגרעין, התשתית, היסוד והמגמה והמטרה שבשבילה ולמען ההגשמה של אותה מטרה נברא העולם. אז דעה ראשונה שם במדרש, תנא קמא אומר, דעה ראשונה, האבות קדמו לעולם. בסדר, אפשר להבין? אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, שמו של משיח קדם לעולם, בית המקדש קדם לעולם, כיסא הכבוד קדם לעולם. אם כן, יש כאן שישה עקרונות, חלקם עלו במחשבה להיברך, חלקם נבראו לפני העולם, שישה, ויש חילוק פנימי בתוך ששת הממדים האלה. בכל אופן, שישה דברים הם בעצם הגרעין של העולם והמגמה שלו. אז אם אנחנו רוצים להיות שייכים למגמה של העולם מתוך המקוריות שלה, אנחנו נלך לחפש מה זה אבות, מה זה ישראל, מה זה תורה, מה זה שמו של משיח וכו'. אז זה אפשר להבין. כל מה שחז"ל הזכירו כאן זה דבר אידיאלי. כיסא הכבוד זה דבר אידיאלי, שמו של משיח זה דבר אידיאלי, בית המקדש זה דבר אידיאלי, תורה זה דבר אידיאלי וכו'. אבל יש דעה שנייה במדרש, והדעה השנייה אומרת, אף התשובה קדמה לבריאת העולם. וכאן נשאלת שאלה גדולה מאוד. אם תשובה זה דבר של בדיעבד, דהיינו, אדם הולך בצורה, נקרא לזה, רגילה, ופתאום הוא נופל לבור. אז תשובה, לפי ההבנה הפשוטה, זה לצאת מהבור. אז אם המציאות שנקראת תשובה, היא קימה מנפילה, אם אפשר לומר חזרה לאיזשהו מצב נורמלי, אחרי שהידרדרנו אל מצב לא נורמלי, אם זה נקרא תשובה, אז איך יכול להיות שתשובה קדמה לעולם? אפשר אולי לומר בהקשר הזה, שזו בדיוק המחלוקת בין הדעה הראשונה לדעה השנייה במדרש, האם התשובה קדמה לבריאת העולם. לפי התפיסה שאומרת שישה דברים קדמו לבריאת העולם, והתשובה היא לא חלק מהשישה דברים האלה, זה אומר, לפי לפחות הסבר אחד כיוון אחד, ששישה דברים קדמו לבריאת העולם, כי הם האידיאל הגדול של העולם. תשובה, לפי זה יוצא, זה דבר של בדיעבד. דהיינו, באופן תיאורטי, היה אפשר, באופן תיאורטי, היה אפשרי שתהיה מציאות של עולם, של אדם בעולם, בלי נפילות. ואז ממילא, לא הייתה צריכה להיות תשובה בעולם. אם כן, מה זה תשובה? תשובה זה איזה מין מציאות בדיעבדית, שמאפשרת תיקונים לקלקולים, שבאופן תיאורטי לפחות, היו אמורים לא להיות. זאת הדעה הראשונה. לפי הדעה השנייה אפשר לומר, שההבנה של המושג תשובה היא הבנה אחרת לחלוטין. כלומר, תשובה זה לא רק אני הולך בצורה שגרתית, נפלתי לבור, עכשיו בואו נראה איך אני יוצא מהבור. אלא אני הולך בצורה שגרתית, אני שייך למציאות של טוב, ואני לא מגלה את הטוב הזה כמו שהייתי יכול לגלות אותו. אני יכול לגלות טוב יותר טוב. אם כן, תשובה זה לא להפוך או לגלות את הטוב מתוך הרע, לחזור אל הטוב אחרי שנפלתי ברע, אלא תשובה לפי זה, זה לגלות טוב ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. לפי זה יוצא, שברור שתשובה קדמה לעולם. אם תשובה זה להוסיף יותר טוב בעולם, יותר אמת בעולם, יותר אלוהי בעולם וכו', בלי קשר לחטאים, בלי קשר לנפילות, בלי קשר לקלקולים, אז ברור שהיסוד הזה הוא קדם לבריאת העולם. יוצא לפי זה שישנם בעצם, לפי הכיוון הזה, ישנן שתי גישות, מהי תשובה? יש תשובה, נקרא לזה קטנה, נקודתית, פרטנית, שתופסת את המושג תשובה, את הערך תשובה, באופן של זמן, מקום, אדם, סיטואציה, מצב. זאת התפיסה, אני לא רוצה להגיד הראשונה, כי זה כיוון אחד, יש גם הסברים אחרים, כיוונים אחרים להסביר את זה. אבל יש תפיסה שנייה שהרבה יותר כוללת. המושג שנקרא תשובה, הערך שנקרא תשובה, הוא לא תלוי בזמן ובמקום, במצב, בסיטואציה. אלא זה מהלך של חיים. כל מהלך החיים הוא בעצם מהלך אחד ארוך של תשובה. מי שב? הכל שב. המציאות, כמו שהרב כותב בהמשך הספר, שבעצם כל המציאות שנקראת עולם שלנו, זה מציאות שהיא מעבר מאלוהיות, ככה הוא קורא לזה, לעולמיות. ובעצם המגמה שלנו זה לגלות את האלוהיות בתוך העולמיות. עד כדי כך שהוא אומר שהירידה אל העולם שלנו זה כמו מוות. עד כדי כך. אם כן, לפי זה, ברור למה כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. אדם שהוא כל הזמן חוטא, שהוא כל הזמן מתקלקל, שהוא כל הזמן חס ושלום מתפלש ברבדים הנמוכים שלו, אז אדם כזה שיגיד על עצמו כל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים, זה נשמע נורא. כלומר, הוא כאילו אומר לעצמו, אני אדם כל כך מלוכלך, המציאות היא כל כך מלוכלכת, כל הזמן אני חושב איך אני אקום, ואיך אני יכול לתקן, ומה יהיה איתי בסוף, וכמה אני נופל, ומי יודע אם אפשר, וכו'. לכן באמת קשה להבין את הערך של המושג תשובה, לפי הכיוון הזה, על פי המשפט וכל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. כלומר, זה מין תיקון, זה מין תרופה למציאות שהיא בלתי נסבלת. זה מין בדיעבד גדול כזה, כאילו העולם הוא איזה מין בדיעבד גדול, וכל הזמן אנחנו צריכים לנסות לתקן, לנסות לתקן, לנסות לתקן. אדם שחי באווירה כזאת ובתפיסת עולם כזאת, הוא כל הזמן חי במרדף. כל הזמן בודק את עצמו, נפלתי, קמתי, נפלתי, קמתי, העולם נפל, בוא נקים. כל הזמן עסוק באיזה מין תרופה כזאת, תרופה למחלות. לעומת זאת, נראה לי שהתפיסה שכאן הרב מנסה לייצג אותה, כל רעיונותיי רק בהם מרוכזים, לא מבינה את מהלך התשובה. רק במובן של קימה מנפילה, אלא במובן של תיקון העולם, במובן החיובי הלכתחילה שלו. כלומר, לא הייתה נפילה עכשיו בוא נקום, אלא איך כל הזמן אנחנו מקוממים, מלשון להקים, מקוממים את העולם, עוד ועוד 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 ועוד. ולכן יכול להיות שאדם צריך להיות בעל תשובה, לאו דווקא אם הוא חטא. כולנו בעלי תשובה. דיינו כולנו בני אדם שרוצים להיות עוד יותר טובים ממה שאנחנו, גם אם אין בנו רע ולא נפלנו, ורוצים להביא את העולם להיות עוד יותר טוב ממה שהוא, גם אם הוא טוב והוא לא נפל. אם כן, יוצא בעצם שכל מהלך ההיסטוריה זה בעצם מהלך אחד גדול של תשובה. בלי קשר בכלל לנפילות. זה נכון שבדרך יש גם נפילות. אבל הערך, הכיוון, ההגדרה של המושג של הערך תשובה, זה לא רק אנחנו מתקנים בעיות, אלא אנחנו בונים את העולם. יש כאן ערך של, נקרא לזה כיבוי שריפה, מול ערך של בניין לכתחילה. זה עולם אחר לגמרי. זה כמו למשל אדם שהוא איש ציבור, שהוא יכול מצד אחד כל הזמן לטפל בבעיות שמזדמנות על סדר היום הציבורי, אז הוא כבר מנסה לחוקק חוקיים, לטפל בכל מיני עניינים, או אדם שהוא מציב סדר יום, יש לו אידיאל, יש לו מגמה, יש לו חזון, והוא מתחיל לצעוד לקראת החזון, ולא כל הזמן עסוק בכיבוי שריפות. אנחנו לצערנו הרב חיים בתפיסה בכלל בחיים, לאו דווקא ביחס לתשובה, חיים בתפיסה של כיבוי שריפה. כלומר, כל הזמן אנחנו הולכים באיזושהי שגרה, הרבה פעמים כשברוך השם אין התמוטטות, אנחנו מרוצים מהמצב, פתאום יש איזו נפילה, אנחנו מרגישים נורא, אז במקרה הטוב אנחנו מנסים לקום. אבל המהלך שכאן הרב הולך בכל אורות התשובה, ונראה את זה בהמשך נוכיח את זה, זה לא המהלך הזה. אלא שהתשובה זה דבר שהוא הולך ומתפתח ונבנה, בלי קשר לנפילות, למרות שישנה נפילות. לכן כשהרב אומר, כל רעיונותיי רק בהם מרוכזים, התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ודבר תמיד רק על אודותה. זה לא כי הרב חס ושלום היה אדם או מייצג איזושהי תפיסה שכמה רע וכמה אנחנו נופלים וכמה בעיות יש בעולם ובחיים ובנו. אלא הרב מנסה להציג תפיסה אחרת לגמרי. להיות בעל תשובה במובן השלם של המילה. דנו להיות אדם שכל הזמן הולך ומקדם את העולם ואת עצמו עד שהכל ישוב אל מקורו. זה בעצם תשובה. לכן ברור שבעצם כל המציאות כולה היא תשובה. כל האדם כולו הוא תשובה. על פי זה יהיה נכון לומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת התשובה. תשובה קדמה לעולם. ברור שתשובה קדמה לעולם. אם תשובה לא קדמה לעולם, אז מה קדם לעולם? כשחזל אומרים תשובה קדמה לעולם, זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכתחילה במציאות לא שלמה, כדי שהמציאות תהיה שלמה. יש הבדל בין מציאות לא שלמה למציאות, נקרא לזה, בעלת עבירה. זה שהמציאות היא לא שלמה, זה לא אומר שהיא בעלת עבירה. היא מציאות חסרה. ילד יהודי שנולד בגיל 0.1, לא מהול, אתה יכול להגיד עליו שהוא חוטא? הוא עבר עבירה? הוא נפל לבור? לא. מה היה רע לך, ריבונו שלנו, לברוא אותו מהול? מה אכפת לך? תברא אותו מהול, תחסוך לנו זמן, תחסוך לנו כאבים. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יהיה שותף בתהליך שיבת העולם אל מקורו. ולכן נא לא להבין את המשפטים האלה כביכול כאילו הרב כאן מציין איזה מין מציאות עולמית נוראית שלא חס ושלום או של החברה, שכביכול כל הזמן נופלים ומתמוטטים ורואה אדם שיתגבר עליו יצרו וכו'. זה לא הכיוון. אלא הכיוון הוא בדיוק כפה. כן, בבקשה. יסו, כן. עוד פעם, גם את חטא אדם הראשון צריך להבין האם הייתה שם נפילה, או היה שם איזושהי נפילה שהיא בעצם סוג של לכתחילה. אבל זה נקודה אחרת, בוא נעזוב את זה כרגע. אנחנו היינו אומרים את זה בצורה כזאת. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שבמהותו הוא עולם חסר, לא חוטא, עולם חסר. והחיסרון הזה צריך לבוא לידי השלמה על ידי האדם. לפעמים החיסרון הזה הוא לא רק חיסרון במובן שהטוב הוא לא טוב כמו שיכול להיות, אלא הטוב מתגלה ברע, בצורה של רע, נכון? ואז יש לנו תפקיד כפול. יש לנו תפקיד אחד מצד אחד לתקן את הרע, ומצד שני להוסיף יותר טוב. למה אני אומר את כל זה? בנפש החיים הוא מסביר על הפסוק, או יותר נכון, בנו של נפש החיים, אומר בספר נפש החיים על הפסוק, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומר בנו של נפש החיים שני פירושים על הפסוק הזה. הפירוש הראשון זה הפירוש הפשוט, שכולנו מכירים. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא הכוונה ולא יעשה רע. כלומר, היות ובאדם, כמו שדיברנו קצת הבוקר, יש קודש וחול, אלוהי וטבעי, אז ממילא לא יכול להיות שהטבעי לא יבוא לידי ביטוי. אז ממילא יכול להיות שתהיה מציאות, או כמעט בלתי אפשרי שלא תהיה מציאות, שיש בה רע. אם כן, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא הכוונה ולא יעשה רע. אם כן, לפי זה אנחנו קצת מעודדים, האדם כאופי, כתכונה, הוא אדם שיש בו טוב ורע, ולכן הוא גם יעשה דברים טובים ודברים רעים. בסדר. אומר בנו של נפש החיים, פירוש שני, אין אדם בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא, אין הכוונה יחטא מלשון רע, עבירה, אלא יחטא מלשון חיסרון. דהיינו, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחסיר מהטוב הזה בעצמו. אז האם יכול להיות אדם לפי הפירוש הזה שעושה טוב בלי רע? תיאורטית כן. אבל האם יכול להיות אדם שעושה את הטוב השלם? לא. אם כן, לפי הכיוון הראשון, מה זה תשובה? להוציא טוב מרע. לפי הכיוון השני, מה זה תשובה? להוציא טוב יותר מטוב, יותר טוב מטוב שיש עכשיו. ספר אורות התשובה באופן עקרוני, הולך כמגמה, ככיוון, כעיקרון, לפי הפירוש השני. זה לא שהרב מדלג על הפירוש הראשון. הפירוש הראשון קיים במציאות, אנחנו מכירים את המציאות, כולנו מכירים את עצמנו. אנחנו נופלים. אנחנו שייכים למציאות של נפילות. אבל הערך, ההגדרה, הכיוון העקרוני של המושג תשובה, הוא לא, אני מושחת, בוא נתקן, אני טוב, בוא נהיה יותר טוב. זה לא העולם הולך להתמוטט, בוא נציל, העולם הוא טוב, בוא נעשה אותו עוד יותר טוב. על הדרך גם יש מציאות של קלקולים, זה נכון, של רע. נכון, אנחנו לא אומרים שלא. אבל יש כאן הבדל תהומי בתפיסה, יש כאן הבדל תהומי בשיטת החיים. אדם שהמבט שלו לחיים הוא המבט הראשון, הוא כל הזמן חי במרדף, במאבק, במתח, במלחמה, בין טוב לרע. הוא כל הזמן במלחמת עולם. אדם שחי לפי הכיוון השני, הוא אדם שחי בטוב, שרוצה להיות עוד יותר טוב. לפעמים הוא גם שקוע ברע, נופל לרע, בסדר, אבל השביל המרכזי שהוא נמצא, זה שזה שביל טוב. המבט הראשון הוא מבט של שלילה, המבט השני הוא מבט של חיוב. זה מבט אחר. זה לא סמנטיקה. זה סגנון חשיבה, זה צורת חשיבה, זה מנטליות של חיים, זה משהו אחר לגמרי. לכן כשהרב אומר, כל הרעיונות שלי מרוכזים בה, זה לא כי איזה אדם חס ושלום מלוכלך אני, ומי יודע מה יהיה אם אני לא אחשוב על התשובה ויעשה תשובה. אלא אני כל הזמן שואל את עצמי, שואף למציאות שהעולם יגיע לטוב היותר שלם שלו. זה הכיוון. נראה.
הרב,
אפשר
להגיד שהתשובה בעצם זה חזרה למקורים, וזה מתבטא בכל הדברים, לא רק בבן אדם שנהיה יותר טוב.
נכון.
וגם מה שהרב אמר, יש עצם התשובה, ואחד הגלויות של התשובה שבן אדם נהיה יותר
טוב. לא הגדרנו מה זה טוב. לא אמרנו מה זה טוב.
שבן אדם חוזר למקוריות שלו.
זה התכוונו להגיד יותר טוב. זאת הכוונה. לא אמרנו מה זה טוב, ואתה הסברת שטוב, זה מה שבני אדם היום מגדירים טוב. נקרא לזה להיות אדם מוסרי. בסדר, מוסרי במובן החברתי של היום.
לא מוסרי, נחזור למקוריות שלו.
אני מסכים, הרב מדבר על זה בהמשך, אני רק חציתי להגיד שלא פעם ולא פעמיים, פגשתי אנשים שכשקראו את ההקדמה הזו, אז הם הופתעו. הרב קוק אומר שכל המחשבות שלו זה על התשובה. מה, חס ושלום? איפה הוא היה? לאיזה תאומות הוא נפל? לא ככה, אסור חס ושלום, זה ודאי לא הכוונה. ברק, כן.
הרב, אם הסיסה שלי אומרת שככל שתשובה זה כוח מקדם את העולם, זה לא שממנה, אדם יכול להבין מזה או ש... לתקן אותם, ככה תקדם את העולם.
אבל אסור לאדם לבחור לכתחילה ליפול לחטא. הקדוש ברוך הוא מזמין לו מספיק נפילות בעצמו, הוא לא צריך ליזום את זה. אתה שואל שאלה אחרת, האם אפשר להגיע לטוב שלם בלי ליפול? באופן עקרוני התשובה היא כן. אפשר להגיע לטוב שלם בלי ליפול. אין אדם עומד את דברי התורה עליהם כאן נכשל בהם? בסדר, נראה בהמשך הרב מדבר על הסוגיה הזאת בעריכות. בזוויות שונות הוא מדבר על זה. התשובה הכללית אתה מתכוון מה? כלל עולמית?
כן, תשובה בכלל.
כן, אבל אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד שהתשובה הכללית היא תלויה בנפילות של כלליות, כלומר של עמים. עמים נלחמו, ראו את הנזק של 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 המלחמה, החליטו שלא כדאי להילחם, כדאי לעשות שלום.
לא עולמית מבחינת עולם אוסף של עמים. התשובה של החזרה למקוריות של העולם, שהקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו שגאולה לא תלויה בתשובה, אז באיזשהו מקום, אנחנו לא קובעים את הסדר של הקדוש ברוך הוא.
אתה נוגע בנקודה אחרת. האם מהלך התשובה העולמי, הכללי והפרטי, הוא תלוי רק בבחירה של האדם, או שהקדוש ברוך הוא מנהל בו את המערכת במקביל או בנוסף לבחירה של האדם? זה שאלה חשובה, זה כרגע לא השלב שבו אנחנו נמצאים. אני רק רוצה להפקיע טעות אחת. שכשהרב מדבר, אומר משפט כמו כל רעיונותיי רק בהם מרוכזים, זה לא מציאות חס ושלום של התמוטטות שצריך לקום ממנה כל הזמן. אלא הפוך, זה מציאות של השתבחות והשתבחות והשתבחות והשתבחות. כל הזמן להשתבח. זאת המציאות. יעקב מגבעת שמואל אומר, תשובה של הכלל כשהוא אומר שחושב על התשובה, ושם בהחלט שייך להגיד שיש מה לתקן. גם אצל הפרט יש מה לתקן. יעקב, אצלך ואצלי אין מה לתקן. אצל כולנו יש מה לתקן. גבריל אומר, שלום, אז למה מושג התשובה שב ועולה לפני ימים הנוראים? צריך לדבר על כך כל השנה? בגלל זה אנחנו נלמד עוד תשובה כל השנה? אתה צודק מאוד? יש מושג כזה שנקרא בעל תשובה? בעל מלשון בעלות, מלשון בעילה? אדם כל הזמן צריך להיות בעלים ובועל את הערך שנקרא תשובה. ברור. דרך אגב, גם המושג ימים נוראים, כמו שדיברנו פעם, מה זה נורא? יש נורא שזה מפחיד, מאיים, מרתיע, ויש נורא שזה איזה גודל, איזה עוצמה. זה מדהים. נכון? אל נורא עלילה, אמרנו פעם. אל נורא עלילה. מה זה אל נורא עלילה? או שהעלילות ההיסטוריות שהקדוש ברוך הוא מעולה לכוונה, הסיבובים ההיסטוריים, המהלכים ההיסטוריים, הם נוראים במובן הכואב שלהם, המצער שלהם וכו'. שהמשפט הזה הוא נכון. יש דברים מצערים בהיסטוריה. של הכלל ושל הפרט. או אל נורא עלילה, העלילות שהקדוש ברוך הוא, אפשר לומר, מעולל בעולם, דהיינו, המהלכים ההיסטוריים שהקדוש ברוך הוא מעולל, הגאונות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן, בצורה מצחיקה, הגאונות של ריבונו של עולם, איך לסובב את ההיסטוריה ולהביא אותה בסוף לתיקון כללי ופרטי, זה נורא בגודל שלה, בחריפות שלה, בדיוק שלה, איך לצרף את כל המהלכים ההיסטוריים אחד לשני ולהביא דרך זה גאונה לעולם. אז אין נורא עלילה, זה כפול. יש נורא מצד הרוממות ויש נורא מצד הכאב. ושניהם נכונים. אז יש הרבה פעמים מושג התשובה הוא נתפס עם הכאב שבו, ולא עם הרוממות שבו, זה בדיוק מה שהרב כאן יוצא נגד. ולכן גם באיגרת שהזכרנו מקודם, אז אומר הרב, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו. אדם שיש בו אור תשובה באמת, הוא לא אדם מפוחד. הוא לא אדם כאוב. במובן המבטל אישיות של המילה. הוא לא אדם שכל הזמן חי באיזה מין כגבר רודף אחריי. זה לא הסגנון. אלא אדם ששייך בו באמת, שייך בו באמת מציאות של תשובה, זה אדם שיש בו שלווה. יש בו שמחה. ואם אתה רואה אדם שמהלך התשובה כל כך בלבל אותו, כל כך הרבב אותו, כל כך זעזע אותו, עד כדי כך שהוא פשוט מפורק, זה מראה שמהלך התשובה שלו הוא מהלך לא נכון. למה? לפי כיוון אחד. כי במקום להבין את התשובה כהוספת טוב בעולם, ועל הדרך נתקן גם את הרע, הוא מבין את התשובה כמהלך של תיקון הרע. אז הוא כל הזמן רואה שהוא נופל וקר, נופל וקר, נופל וקר. אז הוא מתייאש. זאת הטעות בדיוק. טוב, בואו נקרא עוד קצת. כן. אין לא
חו...
כשהמשנה אומרת, הזכרת המילה מועד, כשהמשנה אומרת אדם מועד לעולם, מה שמך? יניב. תענה לי בבקשה בלי לחשוב יותר מדי. כשאתה שומע משפט כמו אדם מועד לעולם, מה זה עושה לך בראש? איזה קונסטלציה זה עושה לך בראש? תחשוב רגע על המשפט, אדם מועד לעולם, זה במשניות שעוסקות בדיני נזיקין, שור המועד, שור תם וכו'. אז אדם מועד לעולם, אפילו בשנתו הוא מועד. זה נשמע לך טוב או רע? רע מאוד. אדם זה מין שור בר, שור פרה, שמי יודע אם לא נשים אותו באיזה מסגרת, שקולט אותו, מה יהיה איתו? איזה נזק הוא הביא לעולם. אבל אם אנחנו מבינים את המילה מועד, לא רק במובן של חס ושלום מעידה, אלא במובן של ייעוד, לאדם יש ייעוד בעולם. אז אדם הוא מועד לעולם במובן של הייעוד, בדרך לצרנו אהבה הרב, זה עובר דרך מעידות, מה נעשה? עכשיו השאלה מהו הציר המרכזי, אז לא אמרנו שזה סותר. יש באדם צד של ייעוד ויש באדם צד של מעידה. עכשיו השאלה מהו הציר המרכזי שעליו אתה הולך. האם אתה הולך על הציר המרכזי של אדם מועד לעולם? אז אתה מפוחד, כבוי, מאוים, יראה, או שאתה הולך בצד שיש לאדם ייעוד. יש לאדם מגמה, מטרה. זה מגמה אחרת לגמרי. זה שיש לאדם ייעוד, זה לא אומר שהוא לא שם לב שהוא לא מועד. כמו שאמרנו הרבה פעמים, מידת הזהירות ברמחל. כשאתה רואה את מידת הזהירות ברמחל, מה, בשלב הראשון, מה אתה קולט? טוב או רע? מאיים או מעניין? או מאתגר? מה? מאיים. תיזהר. אבל אם אנחנו לומדים את מידת הזהירות בערך של הזוהר של הזהירות, כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה זוהרים, כדי להיות זוהרים צריכים להיות זהירים, אז זה מבט אחר לחלוטין. אז אם אני לומד את ספר נשיאת ישרים כספר שעושה אותי זוהר, וכדי להיות זוהר אני צריך להיות בגבולות גזרה שנקראים זהירות, זה מגמה אחת, זה שביל אחד, זה סגנון חשיבה, זה סגנון מנטלי, זה צורת חיים וכו'. אבל אם אני לומד את ספר נשיאת ישרים בצורה של זהירות, עוקבים אחריי, רודפים אותי, מה יהיה איתי, מי יודע, עונש, שכר ועונש וכו', זה מסלול חיים אחר לגמרי. עכשיו, אנחנו לא אומרים ששני המסלולים האלה סותרים או לא משלימים אחד את השני. השאלה, מהו המסלול המרכזי? זאת השאלה. האם המסלול המרכזי זה הזוהר או הזהירות? האם המסלול המרכזי זה הייעוד או המעידה? האם המסלול המרכזי זה הפחד או השמחה והביטחון? זו השאלה. האם המסלול המרכזי שתשובה זה קימה מנפילה טוב מרע, או תשובה זה טוב מטוב? אנחנו כאן מנסים להגיד שתשובה זה טוב מטוב, יותר טוב מהטוב שנמצא היום. על הדרך גם מתקנים את הרע, נכון? לא אמרנו שלא, ברור שצריך גבולות, וצריך מסגרת, ברור שצריך להיות זהירי. כי באמת אדם מועד לעולם, במובן של המידע. ברור.
אתה לביאו את שתי הדעות, הם רצו לומר, זאת אומרת, שבעה אחת חושבת שאחד, אז העולם מועד במובן של מידע, זה היעד המרכזי, והדעה שתיים.
דעה אחת רואה את העולם, בוא נגיד את זה אחרת. יש ספרי חינוך, ברוך השם, רבים מאוד בשנים האחרונות. יש ספר חינוך שיכול לקחת כתפיסת יסוד את כל מגמת החינוך במשפט הבא. עשה האלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אם כן, האדם ביסודו הוא ישר. ותפיסת חינוך אחרת, העיר פרי האדם יוולד. האדם הוא העיר פרי, בוא נשים אותו במכלאה, בגבולות גזרה, שלא יפרוץ ויגרום לנזקים. עכשיו השאלה, מהי הגישה? האם הגישה היא שהאדם ביסודו הוא ישר? יש בו גם כוחות של העיר פרא, אבל גישת הבסיס היא הוא ישר, ולכן בו נחשוף את הישרות, ובמקביל ניצור אצלו גבולות גזרה של העיר פרא, שהעיר פרא צריך, או הפוך, או שהנקודה המרכזית היא העיר פרא, ומדי פעם מתעורר אצלו איזושהי נקודה של, יושר. תפתח ספרי חינוך, לך לכל חנות ספרים. תפתח ספרי חינוך במה שנקרא בספרות התורנית. אתה תגלה, יש ספרים שהמוטו החינוכי שלהם עשה אלוהים את האדם ישר, ויש ספרים שהמוטו החינוכי שלהם, אפשר לקרוא זה חינוכי, זה העיר פרא אדם יוולד. מי צודק? שתי גישות צודקות. מה הרב אומר? תשובה קדמה לעולם. במחלוקת הזאת, האם תשובה קדמה לעולם, הרב הכריע, והרב מביא את הפסקה הזאת במפורש, באחת הפסקאות בהמשך, הרב מביא את הפסקה, תשובה קדמה לעולם. טוב, אמרנו שנעמוד בזמנים, אם כן, מה למדנו היום? שזה שהרב כותב בהקדמה, שכל הרעיונות שלו וכל התקוות האישיות והציבוריות מרוכזות רק בתשובה, זה לא כי חס ושלום הוא או המציאות היא מציאות מקולקלת ומעוותת, אלא הוא והמציאות היא מציאות עליונה מאוד, בעלת פוטנציאל אדיר, שמכוח הפוטנציאל הזה אפשר להוסיף עוד טוב, ועל הדרך גם מתקנים את הרע. מה נעשה מחר? ננסה מחר להבין את המשפט הראשון, את החצי הראשון של המשפט הראשון. זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית. ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. למה הרב נלחם מלחמה פנימית, נגיד במילים פשוטות, הרב נלחם מלחמה חמורה מאוד, האם לכתוב ספר אורות התשובה? למה? למה זה לא היה פשוט לך שצריך לכתוב ספר כזה? למה נלחם מלחמה פנימית? ומה דחף אותך כן בסופו של דבר לכתוב ספר כזה? טוב, ניפגש מחר בעזרת השם. יישר כוח.